ואנחנו באוויר. בוקר טוב, יעל.
שלום, בוקר טוב, איזה כיף, איזה כיף, איזה כיף.
ממש, 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 אני ממש שמחה שאת כאן. אנחנו מקליטות את הפרק ה-12 בפודקאסט סיפורים של ריפוי, מה שאומר שהפרקים עולים לאוויר כבר חצי שנה.
וואו, וואו, כן. זה מדהים. זה מדהים לעשות צעד אמיץ וחדש כזה ומרגש.
כן. זה מאוד משמח אותי, כמו שאמרתי לך לפני שהתחלנו להקליט, הרבה זמן לא הקלטתי, ואני מאוד שמחה שאת כאן איתי. וגם כשדיברנו והתכוננו להקלטה הזאת, אז אמרתי לך שאני מרגישה שמאוד חשוב לי לפגוש אותך, ואני אשמח שנתחיל בזה שתציגי את עצמך.
בטח, בשמחה. אז אני יעל זעירי, אני נשואה לאופר ואימא לארבעה בנים, ואני פיזיותרפיסטית כבר 13 שנה, ובעיקר פיזיותרפיסטית רצפת הגן, זה מה שאני מתעסקת בו ברוב המוחלט של הזמן בקליניקה שלי. אני גם עצמאית, וזה אושר גדול, ואני גם מורה ליוגה. וזהו, אני גרה בעומר, הקליניקה שלי בעומר, שזה ליד באר שבע. ואני ממש שמחה להיות פה.
אני גם. ואני אשמח, בעצם המוטיבציה המרכזית שלי להזמין אותך לכאן הייתה זה שאני מרגישה שפיזיותרפיה רצפת הגן זה סופר סופר חשוב, וכמה שזה חשוב זה לא מונגש. ואני גיליתי שהמקצוע הזה קיים בכלל אחרי שכבר היו לי שני ילדים.
איך גילית?
נזקקתי לשירותיה של פיזיותרפיסטית רצפת הגן.
ואיך ידעת, איך ידעת, זאת אומרת, הרופא המליץ לך?
הייתה רופאת נשים שהמליצה לי.
מעולה.
כן?
זה תמיד משמח לדעת.
מה, שהרופאות, שרופאת נשים שולחת...
כן, כן, כי באופן מפתיע עדיין נשים נתקלות בלא מעט קשיים לבקש, לקבל, זה לא ברור מאליו בכלל, אז זה רופאת נשים מעולה.
בואי נעשה רגע סדר.
כן.
שבעצם בואי תספרי קצת, פיזיותרפיה, אני חושבת שזה משהו שרוב מי ששומע את המילה הזאת יודע במה מדובר, אפשר להתחיל גם מזה מהרחב, נכון. ורגע להבין מה זה אומר פיזיו רצפת הגן.
וואו, זו שאלה ממש ממש טובה. אני חושבת שגם בקשר לפיזיותרפיה, באופן כללי יש הרבה דעות והרבה דברים שאנשים חושבים שהם אולי לא מה שאנחנו היינו רוצים בפיזיותרפיסטים שאנשים יחשבו עלינו. זאת אומרת, אנחנו עדיין נתקלים אתם מסאג'יסטים, אתם... כאילו שזה בעיקר מה שאנחנו עושים כשהעולם שלנו רחב הרבה הרבה יותר. מעיקרון פיזיותרפיה זה, המהות שלה זה ליווי והדרכה של אדם שנמצא באיזושהי נקודה פחות טובה עם הגוף שלו ועם הנפש שלו, כי הדברים הם שזורים בעיניי תמיד.
שכאן יש לי כוכבית.
כן.
אני חושבת, אני לא יודעת, תתקני אותי, אבל אני חושבת שכמו שלומדים פיזיותרפיה, אז מתעסקים רק עם הגוף. ואת מביאה את המקום הזה שבו את מתחברת אל הנפש.
את צודקת לגמרי.
אוקיי.
את צודקת לגמרי. אני חושבת שעם השנים אני מבינה יותר ויותר כמה... אני מביאה את הנפש לתוך הקליניקה, וכמה זה חשוב לי בתור אשת מקצוע, וכמה שונות יש בפיזיותרפיסטים, בין פיזיותרפיסטים באופן כללי. גם יש מטופלים שזה יתאים להם, ויש מטופלים שזה לא יתאים להם. ולכן אני שמחה שמגיעות אליי מי שצריכות להגיע אליי. אבל באותה נשימה אני מאמינה שאי אפשר להתעסק בגוף מבלי להתעסק בנפש, ויש לנו כמובן את הנקודות הגבול, וכל פיזיותרפיסט צריך לדעת מתי הוא מגיע לנקודה שצריך להעביר את הטיפול לאיש מקצוע מהעולם הרגשי, אבל אין כזה דבר, אם אין רגשות ואין נפש והמטופל לא מביא את כל החיים שלו לתוך הקליניקה, אי אפשר לשפר שום דבר, בעיניי זה חלק, וכשמדברים על רצפת האגן אז בכלל.
בדיוק, טוב אז מיד נגיע אליה, כי בעצם במרחב של פיזיותרפית רצפת אגן אנחנו נמצאות במרחב מאוד מאוד אינטימי.
נכון.
בואי תגידי כמה מילים על הדבר הזה בתוך כל העולם של הפיזיותרפיה, כי אני בטוחה שיש מי שמקשיב ומקשיבה, ואין להם מושג, זו פעם ראשונה שאולי הם שומעים את הביטוי, את הצירוף הזה.
טוב, אז רצפת האגן זה אזור בגוף שלנו, באגן שלנו, אזור, האגן שלנו הוא קערה כזו של עצמות, קערה נהדרת ומדהימה של עצמות, שיש בתוכה שלושה איברים, שלפוחית השתן והרחם אצל נשים, והרקטום, הסוף של הצינור של מערכת העיכול. כמובן שיש שם גם כלי דם והרבה עצבים ורקמות רכות, ויש גם שרירים שמתנהגים כמו שריר בכל מקום אחר בגוף שלנו. לכן פיזיותרפיה של רצפת האגן היא פיזיותרפיה שבה אנחנו מתעסקים בשרירים וברקמות כמו שהם אותו דבר כמו בכל שאר הגוף שלנו. והאזור הזה של רצפת האגן הוא מתקשר להמון המון דברים, תפקודים בסיסיים של החיים שלנו.
יכולת לעשות.
כן, לגמרי. קריטיים וחשובים ומרגשים. מהבסיס של היכולת להתרוקן, לפיפי, לקקי, היכולת להתאפק, דרך תפקודים מיניים, וכמובן ללדת. ולא רק זה, כי רצפת האגן היא חלק מהמערכת המייצבת של הגוף, כל פעם שאת הולכת, עומדת, מרימה רגל, רצפת האגן עובדת באיזושהי רמה. אז זה אזור מופלא, 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 מופלא. והרבה פעמים נשים, ולא רק נשים דרך אגב, כי גם לגברים יש רצפת אגן ויש ענייני רצפת אגן, אבל הם מגיעים לזה יותר מאוחר בחיים. אז נשים, יש כל מיני נקודות בחיים שיש, יכולה להיות רגישות וסימפטומים של רצפת האגן. זה יכול להיות כל העולם של דליפות שתן שיכולות להגיע מתוך מאמץ, איתוש, שיעול, צחוק, קפיצה, או מתוך דחיפות, זאת אומרת שאנחנו מגיעות הביתה ואנחנו, ברגע שאנחנו פותחות את המפתח, אנחנו צריכות לעשות פיפי עכשיו, עכשיו, עכשיו בחוף, ולפעמים זה בורח. כל העולם של צניחת עברי הגן, שזה רק עצם הצירוף של המילים האלה מפחיד ומעורר, שגם על זה צריך לדבר, כי יש המון מה לעשות. ועד כל העולם של, זה רק אני נוגעת בכלום כמובן, אבל יש גם את כל העולם של כאבים, כאבים ביחסי מין, כאבים באגן, שאני מתעסקת איתם הרבה הרבה בקליניקה. ונשים מגיעות בכל מיני שלבים בחיים, אני עכשיו בתקופה של נערות.
איזה נערות, יופי שמגיעות כן. נערות.
נכון, וזה מדהים. שהן מתחילות להכיר ולעבוד וללמוד את האזור הזה כבר בגיל הזה. אז כל שלבי החיים של האישה אנחנו מלוות, וזה גם החלק המאוד יפה במקצוע שלנו, אני רואה הרבה פעמים נשים לפני ההיריון, בהיריון, אחרי הלידה, לידה הבאה, וזה תענוג גדול.
כן. כן, ואפשר כן. לראות את הברק בעיניים שלך.
שזה נכון.
מרגש בעיניי, שאת אומרת שאת עוסקת בזה כבר שנים, ו, ולפעמים אחרי שאנחנו עוסקות במשהו במשך שנים, אז הברק הזה עלול, עשוי להיעלם. וזה מאוד כיף.
נכון. אני חושבת שגם גם בהקשר הזה, כשדיברנו מקודם על סוגי פיזיותרפיסטים, ויש כאלה שמתחברים יותר להכניס את הנפש לקליניקה, ויש כאלה שפחות, אז מצד אחד, להכניס את הנפש לקליניקה זה משהו שמאוד מעורר אותי, והוא מי שאני. ומצד שני, במהלך השנים למדתי שזה גם יכול להיות מקום שהוא מאתגר ומורכב מבחינתי, ואני צריכה ללמוד לשמור על עצמי, כדי שאני אוכל להמשיך להיות עם הברק הזה בעיניים. אבל עצמאות, להיות עצמאית זה בהחלט...
זה אחת הדרכים.
כן. בדיוק, כי ככה אני יכולה להחליט.
כי לפני שהיית עצמאית, עבדת בבית חולים?
לא, עבדתי במכבי, הרבה שנים. כן, במכון פיזיותרפיה של מכבי, בבאר שבע, שהוא מדהים, ויש בו פיזיותרפיסטים מדהימים, ואני מאוד מתגעגעת לצוות, שזה אחד החסרונות הגדולים של להיות עצמאית לגמרי. אבל אני כבר לא יכולה לוותר על להחליט את ההחלטות שלי, כמה אני רוצה לטפל, כמה זמן, מה אני רוצה לעשות, וכל הדברים האלה. אז כן, זה ממש ממש חשוב כדי למנוע את השחיקה שלי, זה שאני כן. יכולה להחליט החלטות. לגמרי.
יעל, אז מתוך הברק הזה בעיניים, יש כל מיני דברים שאני רוצה לשאול אותך, אבל אנחנו ננסה לעשות את זה צעד צעד.
כן.
אני רוצה לשמוע איך הגעת אל להיות פיזיותרפיסטית בכלל ופיזיותרפיסטית רצפת אגן בפרט. דיברנו על זה טיפה 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 בשיחה המקדימה שלנו, ואמרתי לך תעצרי, אני רוצה לשמוע כשנקליט.
נכון.
בואי נשמע.
אז סיפרתי לך אז שההחלטה שלי הייתה קצת מצחיקה כשאני חושבת עליה אחורה, אבל היא באמת, זה הסיפור האמיתי, שכשהייתי בצבא הייתה לי חברה שעברה פיזיותרפיה באותו הזמן, ולפיזיותרפיסטית קראו יעל, לא יודעת, זה נשאר איתי כנראה. ואחר כך כשהייתי צריכה לבחור מה ללמוד, וממש ממש התלבטתי, אז פתחתי את החוברת של של האוניברסיטה עם כל האפשרויות של התארים, ובחרתי לפי מה שיש בו הכי הרבה תחומי עניין, הכי הרבה סוגים של מקצועות שלומדים בתואר עצמו, בפיזיותרפיה לומדים פיזיקה, רפואה, פסיכולוגיה, אנטומיה, כימיה, ביולוגיה, ולפי זה בחרתי. באמת, רציתי ללמוד הכל, אני עדיין ככה, אני בן אדם שמאוד מאוד אוהב ללמוד, וזו הסיבה שבחרתי. אני גם מצחיק לומר, אבל זה שוב האמת, שאני בן אדם שאוהב לגעת, תמיד, תמיד אהבתי, ואיכשהו זכיתי בזה שזה היה הדבר הנכון. זה היה הדבר הנכון בשבילי. זה לא הדבר היחידי. יש עוד הרבה הרבה דברים שאני אוהבת לעשות ורוצה לעשות בחיים שלי. ואני באופן כללי בן אדם של הרבה, אבל זה ממש המקצוע הנכון בשבילי. לפעמים אני אומרת למטופלות בקליניקה שאני יודעת שהמקצוע הזה הוא נכון בשבילי, חוץ מהידיים הקרות. לפעמים אני מניחה עליהם ידיים ואני אומרת, סליחה, זה הדבר היחידי שאני לא מתאימה לו.
עוד שלדעתי, אם תעשי סקר בקרב מטפלים במגע, תגלי שהרבה מהם צריכים להגיד את הסליחה הזאת לפני שהם...
לגמרי.
הרגע הראשון.
אז זה היה הסיפור עם פיזיותרפיה, ובאמת נהניתי מאוד. השנים באוניברסיטה היו מדהימות. ולרצפת אגן הגעתי כמו שהרבה פיזיותרפיסטיות רצפת אגן מגיעות, אחרי שעוברים הריון ולידה. אז כשהייתי בהריון עם עמית שהוא השני שלי, אז עברתי את הקורס, וזה היה מדהים. ממש מדהים ונכון, ואני חושבת שזה ממש נכון שרצפת הגן זה אזור שאני יכולה הכי הרבה גם להתעסק בכאב ולהסביר כאב וגם להתעסק בשרירים וגם להתעסק בחיזוק וגם להתעסק בנפש וגם לשלב את היוגה, שהיא חלק בלתי נפרד מהעולם שלי, בלתי נפרד.
מה היה כל כך מדהים בקורס שדייק אותך והכווין אותך אל רצפת האגן? את זוכרת? את יודעת להגיד מה הלך שם?
אני חושבת שאנחנו פשוט לא יודעים, יודעות, כמה תפקודים קשורים לאזור הזה. כאילו, כמה זה חלק כל כך קריטי בחיים שלנו, כמה שמשהו אחד לא עובד בצורה מיטבית, אז זה יכול להשפיע על איכות החיים כל כך. כמה אנחנו, אין לנו מושג לגבי האזור הזה, ממש. וזה אחד האתגרים הגדולים, שזה לא כמו להזיז את היד, זה בפנים. אנחנו לא יודעות אם אנחנו עושות את זה נכון או לא נכון. ובאמת הרבה פעמים אנחנו לא לגמרי עושות את זה נכון. זה מתקשר לכל כך הרבה דברים. רצפת האגן קשורה לנשימה, לשרעפת, לירכיים, לתפקוד של הבטן. זה פשוט עולם ליציבה. כן.
אז הנה עוד פעם, יש לי שני קווים כאלה. אחד, זה שאת מדברת, ואני כל הזמן חושבת, כן, זה המקום שבו מונחת הצ'קרה הראשונה. שאני מניחה שזה גם, מתוך החיבור שלך אל היוגה, גם משהו שמאוד מוכר לך, בעצם עבודה עם המרחב הזה של, כן, רצפה, של הבסיס, של האדמה, של כל מה שקשור להישרדות גם.
נכון, זה כל כך נכון. בדיוק עכשיו ממש יצאתי מהקליניקה ודיברנו על האינטנסיביות של החיים ועל זה שרצפת האגן מגיבה לזה. אם אין לנו רגע לנשום במהלך היום, רצפת האגן מגיבה לסטרס הזה.
יש כמו כל הגוף, כן.
לגמרי כמו כל הגוף. אבל עשו מחקרים על רצפת האגן וראו שרצפת האגן מגיבה בתקופה, היא מגיבה לאיום, קצת כמו, נגיד, הגב העליון שלנו, שאנחנו רגילות שיש שם הרבה מתח, אז גם רצפת האגן מגיבה לאיום, לא רק, לא איום מיני, בכלל.
או לאיום.
כן. ובקליניקה אני מתעסקת הרבה ברצפת האגן, שהיא תגובתית, שהיא לא גמישה, שהיא מקובצת יתר על המידה, זה גם משהו שאנחנו הרבה פעמים חושבות שעיקר הבעיות הן בעיות של חולשה. אבל זה לא בהכרח ככה. הרבה פעמים ברגע שאנחנו נותנות לרצפת האגן לזוז יותר טוב, מאפשרות לה גמישות, נושמות יותר טוב וכולי וכולי, משם מגיע הכוח בחזרה. בלי שאנחנו צריכות לחזק.
וזה באמת מורכב, כי הזכרת הרי, זה לא כמו לעשות פיזיותרפיה עכשיו ליד שנשברה, שרואים, ואת יכולה להראות לי, בואי, תעשי ככה, תרימי משקולת באופן, כל מיני כאלה, זה אזור פנימי.
נכון.
והוא גם לא נראה לעין, וגם הרבה פעמים תרבותית, הוא לא נראה, הוא לא מדובר, הוא לא חשוף,
הוא לא חלק מהגוף שלנו.
הרבה פעמים תודעתית, כן, יש הרבה פעמים הפרדות, אנחנו נכנסות פה גם לרגע לכל המרחב של פגיעות מיניות, שאז יש ממש ניתוקים.
נכון.
ואז אני רוצה לשאול אותך, מה קורה באמת בתוך הקליניקה, גם מבחינת ההזמנה הזאת של גבר או אישה להתחבר אל האזור הזה בגוף, וגם איך את כפיזיותרפיסטית יכולה לעבוד עם אזור שנמצא בתוך הגוף שלי? איך את מצליחה להסביר לי איזה קיבוץ או איזה פעולה שרירית הם יהיו הנכונים כשבעצם אין לי, זה לא כמו שאת תראי לי את היד ותראי מה אני עושה. זה,
נכון.
זה כמו לעבוד בעיניים עצומות בעצם.
נכון, נכון. דבר ראשון, יש לי את היתרון הגדול, שאנשים שמגיעים אליי, נשים שמגיעות אליי, מגיעות אליי כבר. אז הן מגיעות ממקום כבר קצת אחר, של איזושהי נגיעה, היכרות או רצון, או צעד ראשון בדרך לשם. ואז אחרי שאנחנו מדברות ואני שומעת את כל הסיפור שלהם, אני מציעה להן להתבונן על הדגם של האגן שיש לי, ולהסתכל ולהכיר, כי ידע זה כוח, זה הדבר הראשון והחשוב ביותר, אם את שם ואת רוצה להכיר. ואחר כך אנחנו מגיעות אל האזור הזה ממגוון כיוונים. דרך הנשימה ודרך העבודה של השרעפת, אנחנו מנסות להרגיש, רצפת האגן אמורה לזוז בזמן הנשימה. היא אמורה, גם כמו שהשרעפת עולה ויורדת בזמן הנשימה, גם רצפת האגן אמורה לנוע, תנועה קטנה. ולפעמים זה מאוד מאתגר להרגיש את זה, אבל ברגע שאנחנו מצליחות להרגיש את זה, זה כבר נותן לנו איזושהי נגיעה. אנחנו, יש לנו איזשהו...
חיבור.
חיבור.
כן, רק בא לי רגע לנשום ולהרגיש את רצפת האגן שלי, זזה.
בדיוק. אז בשאיפה, כשאת לוקחת אוויר, רצפת האגן עוברת התרחבות. היא יורדת קצת למטה, ואפשר לפעמים להרגיש את ההתרחבות, או את ה... אפילו טיפה לחץ כלפי מטה, או מתיחה של האזור. יש תנוחות שיותר קל לעשות את זה מישיבה, למרות שגם ישיבה זה טוב. אבל בהתחלה זה הרבה פעמים נדמיין, עד שאנחנו מצליחות להרגיש את זה. בנשיפה יש הרבה פעמים איסוף קטן של רצפת האגן. אז החיבור לנשימה הוא החיבור הראשון. אחר כך יש הרבה פעמים חיבור לבטן, חלקנו יכולות להרגיש שכשהבטן התחתונה עובדת, אז אנחנו לפעמים יכולות להרגיש גם את רצפת האגן עובדת, למרות שגם פה לפעמים זה לא עובד ככה, מיוחד אחרי הריון, שהבטן התחתונה נשכחה קצת, אז אנחנו צריכות לנהל שיחה עם המוח ומערכת העצבים, להזכיר שיש פה בטן תחתונה שאפשר לעבוד איתה. ובסופו של דבר אנחנו עושות, פיזיותרפיסטיות רצפת אגן עושות בדיקה וגינלית, כמו רופא, רופאת נשים, שהמטרה שלה, יש לה מגוון מטרות, אבל המטרה הראשונית היא להרגיש עם האצבע שלנו את התנועה, את הקיבוץ, את הסיבולת, כמו כל שריר, את יכולת ההתארכות והשחרור, וגם לעזור למטופלת להרגיש את זה. כי זה פידבק ממש ממש טוב, וזה די מדהים להרגיש הנרתיק, זה לא צריך לדבר על זה ככה, אבל זה די מדהים להרגיש את הנרתיק, את כל הקירות, מכל, נוגע בכל הברקטום, נוגע בשלפוחית, אנחנו יכולות אנחנו עושות סיור בתוך הגוף, וזה מדהים, אפשר להרגיש את הירחיים מבפנים. יש מקומות שאפשר להרגיש הכי טוב מבתוך הנרתיק, וזה מוזר, אבל יפהפה. ויש המון 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 מה לעשות, וברגע שהחיבור, שהמוח ומערכת הצדים מצליחים לייצר את החיבור הזה, אז זה משהו שאת יכולה ללכת איתו מעכשיו והלאה, ואת יכולה אולי להרגיש בזמן שאת עושה פיפי, מה רצפת האגן עושה, ואת יכולה להרגיש בזמן שאת עושה קאקי, שזה לא ברור מאליו גם כן, יש שם הרבה פעמים בלבול, וענייני הצירות ודברים כאלה של מערכת העיכול, זה גם דברים שאנחנו מתעסקות בהם, כי זה רצפת האגן לגמרי. איפה הייתי? אני לא יודעת. אבל החיבור הוא ברגע שיש לך אותו, אז יש לך אותו. ואת...
זה מעניין, ממש. זה קצת כמו ש... טוב, זה באמת דומה, כי העולם הוא עולם. הגוף הוא גוף, זה המקום הזה שבו יש קשרים במוח שאולי התרופפו, או אולי לא הצליחו להיות חזקים מספיק, ואז ממש מחזקים אותם ומזכירים לגוף איך הוא יכול לעבוד, איך הוא יכול לתפקד בצורה מיטיבה.
נכון, ואז אנחנו נכנסות לסיפורי ריפוי אחרים שבהם המוח יצר קשרים אחרים עם האזור הזה. לדוגמה בכאבים, כאבים ביחסי מין, כאבים בחדירה. הסיפור הוא מורכב מאוד, מכיוון שכאב הוא דבר מורכב, ובתור פיזיותרפיסטית אני, כאב הוא דבר יפהפה בעיניי, סליחה, אבל...
דווקא פה את לא צריכה להתנצל על זה. רגע, רגע, בואי, יעל, נתעכב על זה רגע. תגידי למה. כי אני מסכימה איתך, ואני חושבת שהתפיסת כאב שלנו בעולם המודרני היא אחד הדברים שעומדים בינינו ובין הריפוי.
נכון.
אז בואי תגידי למה הוא דבר נפלא.
הוא דבר נפלא, טוב, הוא לא דבר נפלא, סליחה, זה כן חשוב לי להגיד לכל המטופלות ששומעות שזה לא מתנה ולא, אבל זה כן דבר נפלא מכמה כיוונים, גם כי הוא דבר מאוד מעניין מבחינה פיזיולוגית, מבחינה להסתכל עליו, להבין למה הוא מתרחש, זו תזמורת מופלאה במוח שמייצרת את הדבר הזה, שאנחנו לפעמים לא מודעים מודעות לכמה כאב הוא דבר שמורכב מההיסטוריה שלנו והרקע שלנו ומה שדודה שלנו סיפרה לנו על הברך שלה, וכל הדברים האלה נכנסים לתוך המוח, ומה שאמרנו על כמה אנחנו היינו פתוחים בבית לדבר על האגן, וכמה זה היה אזור שהיה אפשר להתחבר איתו, להתחבר אליו. וזה גם נפלא מהבחינה הזאת שבזכותו אפשר לעבור איזשהו מסע. מסע שאני אישית, כשמגיעה אליי אישה בתחילת המסע הזה, אני מתרגשת. כי זה מסע של להכיר את עצמך, של לדעת מה טוב לך ומה לא טוב לך, של להיות מסוגלת להגיד מה טוב לך ומה לא טוב לך, של להיות מסוגלת להגיד לא. זה מטורף.
כן, ואני מרגישה שאת מחזיקה באמת את המרחב של רצפת האגן כשאת מדברת על זה, ואני מהחוויות שלי, מההתנסויות שלי ומהתהליכים שאני מלווה, אז אני ממש רואה איך כל מה שאת אומרת הוא נכון לגבי כל כאב.
לגמרי.
ואני כן חושבת שאפשר גם לא להיבהל כל כך מלהסכים לקבל את האפשרות שכאב הוא דווקא כן מתנה. כי אני... במרחב שבו כל כך הרבה פעמים יש לנו נתקים מהגוף, הכאב הוא בעצם איזושהי קריאה של הגוף, בואי תתחברי. ואני חושבת, שוב, זה כל הגוף, זה גם כאבים שהם רגשיים ונפשיים, עושים לנו את הקריאה הזאת, וגם כן, כשאנחנו חוזרות אל תוך המרחב הזה של רצפת הגן, ושאנחנו חושבות על כאב ביחסי מין, ועל זה שמשהו שם, זה לא אמור להיות, לא אמור לחוב, זה אמור נכון. להיות משהו שהוא סופר טבעי וסופר אפשרי עבור הגוף שלנו. הוא בנוי, אם נסתכל אבולוציונית, חלק מהתפקידים המרכזיים של הגוף שלנו זה להשתמש במערכת הזאת, במערכת המין, במערכת הפריון.
נכון, ואז... לפעמים יש אתגרים שהם obviously, שהם אתגרים כמו קרום בתולין שהוא לא לגמרי מאפשר, או מגוון עניינים פיזיים, אבל את צודקת לגמרי שכאבי יחסי מין לא אמורים להיות כואבים, שלא לדבר על זה שהם לא חדירה, שזה... משוואה שצריך לדבר עליה הרבה הרבה יותר, וגם לכן גם אני מתרגשת כשנשים עוברות את המסע הזה, כי זה טוב להתחיל להגדיל את ארגז הכלים של המיניות שלנו לדברים אחרים בנקודות שבהם אנחנו לא יכולות או לא רוצות חדירה, כי במהלך החיים שלנו סביב יש נקודות כאלה, וזה בסדר, לגמרי. אפשר לנהל יחסי מין מאושרים וטובים גם, גם בלי זה, אפילו שאנחנו מאוד רגילים לזה שזה נקודת הסיום ההכרחית של כל, של כל מחשבה מינית כזאת.
כן.
כן.
מלא שאלות יש לי. יש גברים שהם פיזיותרפיסטים של רצפת האגן? כי הרי רופאי נשים יש המון, אבל איפשהו בפיזיותרפיה אני...
כן, אבל לגברים, בדרך כלל.
בדרך כלל עובדים עם גברים. כן, כי יש משהו נורא אינטימי במרחב הזה.
יש פיזיותרפיסטיות רצפת האגן שהן מטפלות בגברים, אבל בהחלט. כי אין, לא רק כי אין, כי אין רוצות וזה מתאים וזה בסדר, אבל גם אין הרבה.
כן, זה כמו שהמקצוע הזה לא כל כך מוכר, אני מניחה שיותר קל להפוך להיות פיזיותרפיסט של גפיים, נראה לי.
נכון, ושל ספורט, שזה הכי מבוקש.
כן. וגם הייתי רוצה לשאול אותך, הזכרת את זה שעכשיו מגיעות נערות, שזה מאוד משמח, ויש לי שם שאלה כפולה. גם... איך הן יודעות לבוא? אלה האימהות שלהן ששולחות אותן? אלה רופאי רופאות נשים? או מי?
רופאת נשים מאוד מיוחדת ונהדרת באזור שלי, שכן, ששולחת אותן. האמת שזאת שאלה מעניינת לחשוב. לא שאלתי את האימהות אם הן הכירו את הרעיון לפני כן, אבל אני לא חושבת. אני חושבת שהיא פשוט... שולחת, אחרי שהיא בודקת ורואה שיש דברים שקשורים לקיבוץ יתר של רצפת האגן, אז היא שולחת. ואז אנחנו מתחילות את המסע.
אוקיי, אז היא שולחת עם סיבה מסוימת, ואני כל הזמן מרגישה שזה משהו שהייתי רוצה שבשלב די מוקדם בחיים פשוט יכירו אותו. שוב, מעצם זה שהוא לא, שאנחנו לא רואות אותו כמו את הידיים שלנו, כחלק נכון. מהיכרות עם המערכת הזאת.
נכון, אבל גם פה שלנו. אנחנו צריכות לזכור את מה שאמרת לגבי זה שיחסי מין וחדירה, שזאת מילה קשה, כניסה לנרתיק זה אמור להיות דבר טבעי, ולא בהכרח, זאת אומרת, רצפת האגן יודעת איך לעבוד, בדרך כלל יודעת איך להיות גמישה, בדרך כלל זה בסדר שאנחנו לא מרוכזות בה, כי היא עובדת ומתפקדת, ותמיד יש את הדילמה הזאת עד כמה, נגיד, זאת דילמה מאוד, דילמה מדוברת בעולם של פיזיותרפיסטיות רצפת האגן, כמה כל אישה, אחרי לידה לדוגמה, צריכה לעבור פיזיותרפיה של רצפת האגן. יש מדינות שבהן זה קורה, אצלנו לא. אבל השאלה אם זה, אם יש צורך. האם באמת כל אישה צריכה לעבור, או שהגוף, אנחנו סומכות עליו באיזשהו מובן שהוא יצליח לבד, ואם הוא לא מצליח זה משהו אחר. אבל
לסמוך עליו... אני מניחה שזה מושתת, שזו שאלה של מה הבסיס שלי. אם בבסיס שלי אני יודעת איך רצפת האגן שלי מורגשת אצלי, ומה התפקוד המיטיב שלה, אז יהיה לגוף שלי הרבה יותר קל לשקם, להשתקם בלי התערבות.
לגמרי, לגמרי. אני מסכימה איתך. אני מסכימה גם הרבה פעמים לגבי ילדים. זה כל כך, כל כך משמעותי. הקטע הזה של, נגיד, אני לא יודעת איך זה אצלך, אבל אצלי הבנים שלי קוראים לי כל הזמן מהשירותים לראות... לראות מה יצא, ואני מעודדת את זה. אבל הצירוץ זה דבר שכל כך הרבה ילדים מתמודדים איתו, והדבר הזה משפיע על רצפת האגן. במיוחד כשהדברים נטבעים מגיל הילדות, יש נשים שסוחבות עניינים כאלה באמת, מאז שהן ילדות, עצירויות או... בריחות שתן, יש בנות שחוות בריחות שתן מגיל קטן, זה לא, לא בלי קשר להיריון בלידה.
גם בנים.
נכון, נכון, נכון. זה שאנחנו מגיל קטן לא לוקחים את הזמן והסבלנות לשבת על האסלה, ילדים בצדק רוצים לחזור לשחק מהר, אבל צריך ללמד אותם את העניין הזה, את הגוף שלהם. את כמה שחשוב לתת להכל לצאת החוצה, וגם גם פיפי צריך לעשות ברוגע, בנות במיוחד לשבת, לתת לפיפי לצאת החוצה, לא למהר, לא לדחוף אותו החוצה, לדוגמה. זה גם משהו שיכול ללוות נשים הרבה. יש כל כך הרבה מטופלות שמספרות על הצבא, שבצבא הם לא עשו קאקי שבועיים. זה סיפור ממש... ממש ממש נפוץ.
כן.
הציבות באופן כללי זה משהו. זה לגמרי משהו שצריך לדבר עליו בילדות.
ואז כשכל המרחב הזה בעצם עצור ומקובץ, אז אין פלא שיש קיבוצים גם בנרתיק, אני מניחה.
נכון, נכון.
כיוון שזו מערכת בעצם אחת.
נכון, נכון, לגמרי. זה ממש מערכת אחת.
אנחנו שוב מתחברות גם אל המרחב הרגשי.
נכון.
סביב העצירות. כן, זה מעניין, וזה עוד יותר ברור לי ובהיר לי למה חשוב שזה יהיה משהו מוכר ומדובר מגיל צעיר. ואני כן מרגישה אבל שיש פה משהו לשים לב, מצד אחד באמת להיות בנחת כשמבלים בשירותים, מצד שני לא להשתהות יתר על המידה.
נכון.
כי יש שם איזשהו גבול עדין כזה ודק, עם הנטייה שלנו לבדר את עצמנו, כשאנחנו על האסלה.
אין ספק, אין ספק.
כי זה מנתק מהגוף מאוד.
נכון.
אחד הדברים היפים, אני חושבת, את מדברת על הקקי של הילדים שלך, ואני חושבת על זה שהבן שלי, הוא לפעמים הודיע לי, אמא יצא פלופ אחד ויש עוד חמישה. הוא יודע.
מדהים.
כן. הוא יודע, אז הוא מהמעריכים, אז אני שואלת אותו, סיימת? לא, יש לי עוד אחד.
מדהים.
כן. זה בדיוק המקום הזה של החיבור וההבנה, ובאמת, עם כל זה שאני כבר מכירה את המקצוע הזה, כשחיפשתי עבור עזרה להרטבת לילה, אז לא חשבתי בעצמי על פיזיותרפית רצפת הגן, הייתי צריכה שמישהו יגיד לי את זה.
נכון.
שוב, כי זה, ועד כמה זה חשוב ובסיסי לדעת איך נכון לתת לשתן לצאת מהגוף.
נכון.
אז בואי רגע נגיד לכל מי שמקשיב ומקשיבה לנו, איך נכון לתת לשתן לצאת מהגוף?
לשבת.
או לעמוד.
או לעמוד. אז בואי נדבר על נשים קצת, כי באמת יש גם עניין עם זה. אני לא פיזיותרפיסטית רצפת הגן של גברים, אז אני אתן את זה למישהי אחרת לדבר על זה, אבל בעיקרון, אני לימדתי את הבנים שלי בהתחלה כן לשבת, כשהם נגמלו, כדי ללמוד לרגע את ההתארכות והשחרור של רצפת הגן שצריך לקרות בזמן שעושים פיפי. רגע, אז נדבר על נשים. אנחנו צריכות לשבת. אנחנו צריכות לשבת, כי כמו שאמרנו, רצפת האגן שלנו היא חלק מהמערכת של היציבה שלנו. אז אם אנחנו חצי קוראות מעל האסלה, בגלל ענייני היגיינה וזה, וכל זה, אז רצפת האגן שלנו לא תוכל להתארך ולהשתחרר עד הסוף, ולא כל הפיפי יצא החוצה. לא תהיה הרפיה מלאה. אז זה ממש חשוב לדעת, כי יש נשים שרק ככה הן עושות פיפי, בחצי קריאה, ויש לזה השפעה על הגוף.
מה עם קריאה מלאה?
כן, קריאה מלאה זה טוב. זה טוב, זו תנוחה שהיא לגמרי מעריכה, תנוחה מעריכה של רצפת האגן, והיא טובה. צריך שיהיה לנו נוח. צריך שיהיה לנו נוח, וצריך לתת לזה עוד כמה רגעים. עוד כמה רגעים, במיוחד אימהות צעירות חדשות שמגיעות אליי, זה כל כך נפוץ שאין לנו זמן לכלום, בטוח לא לפיפי, בטוח לא לקקי, אבל זה הבסיס, לתת לגוף שלנו את הזמן שלו לעשות את שלו, לנשום, עוד כזה 10 שניות בשירותים, ואז לפיפי, ואז כבר את יכולה לחשוב על זה בתור תרגיל רצפת אגן, שנתת לרצפת האגן להתארך ולהשתחרר, כל פעם שאת עושה פיפי, זה תרגיל. אז כבר עשית משהו טוב. באופן כללי גם אפשר לחשוב על רצפת האגן, היא הרי הרצפה שנושאת עליה את 3 האיברים האלה, השלפוחית והרחם והרקטום. אז אם אנחנו נהיה נחמדות לאיברים האלה, אז כבר רצפת האגן יהיה יותר טוב.
אוקיי, אז יש לנו להגיע לשירותים בנחת ולקחת את הזמן ולנשום ולהשתהות רגע.
ושיהיה לנו נוח, כן. ולא לדחוף בכוח. עכשיו, זה לא תמיד ברור לנשים מה זה אומר לדחוף בכוח, בגלל שאנחנו לא יודעות איך מפעילים את האזור הזה. לפעמים רק כשהן מגיעות אליי, אז הן מבינות מה זה לדחוף בכוח, מה ההבדל בין להאריך לשחרר לבין לדחוף בכוח, בכוח. יש הבדל.
כן.
ואם יש לך איזושהי תהייה, אם את עושה את זה נכון או לא נכון, אז פשוט תבואי. לפעמים זה מסתכם בפעם אחת, רק להרגיש ולדעת.
כן.
ואז זה לגבי פיפי, וזה כבר מדהים לעשות את זה.
כן, יש פה הזמנה ממש ברורה להיות בקשר עם חלק בגוף שאולי חלקנו לא בקשר איתו.
נכון.
מתוקף כל מיני דברים, נסיבות, נורמות, וזה מוביל אותי לאיזושהי שאלה שאני קצת מנחשת את התשובה, אבל אני רוצה שאת תעני עליה. זה, האם זה שזה המקצוע שלך ובזה את עוסקת, או לא האם, באיזה אופן בעצם זה משפיע על החיים שלך, על איך שאת מתנהלת ביומיום, על איך שאת מגדלת את הבנים שלך. אמרת שבגמילה היית מנחה אותם, לימדת אותם דווקא כן לשבת כשהם עושים פיפי, ולא לעמוד כמו שאנחנו חושבות שאולי
נכון.
יש להם את הזכות והיתרון, הפריבילגי הזה.
באמת יש להם. זה נכון, זה משפיע על החיים שלי בהכל, כמובן. אתמול בדיוק הייתי אצל חברות, ודיברנו על זה שאנחנו פיזיותרפיסטיות, ואנחנו פחות חרדות מכאב. יש לנו יתרון גדול מהבחינה הזאת, שאנחנו, בגלל שידע זה כוח, כמו שאמרנו, אז כאב שהוא דבר שהוא הכי הגיוני, הוא מעורר חרדה מאוד, אצל הרבה מאיתנו, אצלנו הוא פחות מעורר חרדה, אז זה כבר מקום אחר, יותר אחר להתמודד עם הדברים האלה, שכמובן יש גם בחיים שלנו, כי כאב זה חלק מהחיים, לגמרי. מה עוד אני יכולה להגיד? לדוגמה, יש לנו מנהג לי ולבנים, לפעמים לפני השינה אנחנו עושים מעגל מסאז'ים אחד לשני. זה משהו שאנחנו אוהבים ומרגיע ונעים. אז אנחנו, הרבה פעמים אני מלמדת אותם איך לגעת, אבל לא רק איך לגעת, איך לשאול. איך לשאול אם משהו נעים לך או לא נעים, או נעים לך או לא נעים לך, ואם אתה אוהב מגע כזה או אתה אוהב מגע כזה, ולהתעניין ולהיות בשיח לגבי זה. זה משהו שהוא חשוב לי, שהם ידעו לשאול, ולא להניח שמה שהם עושים זה טוב או לא טוב. מה עוד? אני יכולה לספר שאישית, הלידה הרביעית שלי של יונתן, שהוא בן 1.5 שנה כמעט, אז בלידה הרביעית הזאת, אחרי הלידה הייתה לי פיזורה. את יודעת מה זה? אז זה איזשהו סדק מפי הטבעת. זה היה לי מאוד מאוד מפתיע. אני פיזיותרפיסטית רצפת אגן. זה לידה רביעית.
מה, אתם לא, אין סנדלרים יחפים בקרב הפיזיותרפיסטים?
זה היה מטורף. זה היה מאוד מפתיע. זה גם הגיע 2 חודשיים אחרי הלידה, אחרי שאני לגמרי חשבתי שאני עברתי את את הכל. וזה היה קשור בעצירות. זה היה קשור בזה שאני ענקתי ולא שתיתי מספיק, ולא הייתי בתשומת לב מספיק טובה לגוף שלי. אבל זה עבר, זו הייתה תקופה, מי שחווה את הכאבים האלה זה באמת וואו. אבל, והיו המון סיפורים מסביבי על זה שלנתח, כאילו ישר
באמת? תלכי. סורה מנתחים?
כן, ישר תלכי, ישר ש... כי אחרת זה בלתי נסבל, וזה לא יעבור, וזה יחזור, ו... וזה עבר. זה עבר. זה עבר, קיבלתי את מה שהייתי צריכה, קיבלתי טיפול, את הטיפול התרופתי, ו... ומרקחי צועה וכל מה שצריך, אבל זה עבר, כי אני נשמתי ואני הצלחתי, אני מאמינה שהידע שלי וההיכרות שלי עם האזור הזה של רצפת האגן עזר, וגם לסמוך על הגוף ולדעת שזה יהיה בסדר, וגם אם זה לא יהיה בסדר ועדיין יש מצבים שאני מרגישה שזה מדבר אליי, לוחש אליי, אז אני נותנת תשומת לב נוספת. לאזור הזה. מהרבה בחינות, כמו שאמרת על זה שזה בסדר להגיד שכאב זה נפלא, זה דרך שלי לדעת מתי הגוף שלי צריך עוד תשומת לב בהקשר של עצירות. זאת אומרת, מתי אני מתקרבת למשהו שהוא לא טוב, אז אני יודעת שהגוף שלי מדבר עליי ואני צריכה להקשיב לו. אז מהבחינה הזאת אני דווקא מרגישה שיש פה איזשהו משהו טוב, כמו שאמרת. ומה עוד? זה באמת בכל דבר.
כן, זה מין דבר כזה שאת ממש חיה אותו.
נכון.
את כל הידע הזה ש... שזה
נכון.
אני איכשהו, כל הזמן, כל כמה זמן עולה לי זיכרון של המפגש שלי עם פיזיותרפיה, שאני פשוט מקווה שאולי אני, כשאני הייתי חיילת, או טיפה אחרי השחרור, סבלתי נורא מכאבים בקרסול, והייתי בתהליך פיזיותרפיסטי, וזה הפוך מכל מה שאת אומרת על הכאב. זאת אומרת, שאת יושבת עם החברות שלך, ואתן מכירות כאב ומקבלות אותו ויודעות לעבוד איתו, ומה שהיה הפתרון שאני קיבלתי, היה לחבוש את הרגל, בתחבושות לא אלסטיות רגילות, אלא בתחבושות נורא 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 חזקות, שזה היה כמו גבס הליכה. כדי, כי נורא כאב לי ללכת, כדי שלא יכאב לי בהליכה. ומה שקרה זה שהרגל שלי התנוונה. אז בעצם, עכשיו, עוד לא הבנתי בכלל מה קורה שם. זה חלק ממה שאני יודעת היום להגיד, שההימנעות מהכאב, הפחד הכל כך גדול הזה מהכאב, גרם שם לעוד ניתוק מהגוף במקום חיבור אליו. ובעצם אחר כך היה עוד איזה אורתופד שהחליט שמה שיהיה טוב זה גבס הליכה, פעמיים. ואני פשוט רוצה לקוות שאולי בשנים שעברו מאז, משהו בהכשרה של פיזיותרפיסטים בארץ השתנה.
אני מאמינה שכן. אני גם רוצה להאמין שכן. אני ממש רוצה להאמין שכן. לגמרי. לפעמים נגיד אנחנו לוקחים טיפול תרופתי, או אנחנו עושים דברים כדי להקל על הכאב, ויש לזה משמעות כדי שיהיה אפשר להוריד את רמות החרדה, ולהתחבר מחדש לאזור הזה, ולהפעיל מחדש את האזור הזה, אבל הכל במטרה להפעיל. אין ספק, כי אנחנו יודעים כמה להפעיל זה הפתרון לרוב הדברים. אז אני מקווה שמצטערת לשמוע על החוויה, ומקווה שהיא באמת היום היא אחרת. אבל אין ספק שזה היה מאוד מפוץ. גם אחרי תאונות דרכים היו שמים את בצוואר את הצווארונים כדי לא להזיז. אז אוי ובוי, לא, ממש לא. ממש ממש לא.
שזו בעצם פרקטיקה שמתפתחת, שהיא לא תקועה. היא ממשיכה להתפתח כל הזמן.
נכון. אני מקווה שכל מקצוע ככה, אבל...
כן.
אבל פיזיותרפיסטים, אני מאמינה שהם אנשים צמאי ידע ולמידה, אז, ואני מקווה, מקווה בשבילנו, שאנחנו פתוחים, פתוחים לזה, כי זה, זה, האמת היא שזה משהו שקורה בעולם הפיזיותרפיה כל הזמן, וזה לא קל, שהרבה פעמים הדברים שחשבת שהם נכונים, הופכים להיות פתאום לא נכונים, וזה בפרצוף שלך, וזה לא קל לעיכול, ואת צריכה להיות מסוגלת להשתנות.
כן, כי לצורך העניין טיפלת באופן הזה במשך עשור, נכון. ופתאום את מגלה שהנחלת משהו נכון. שהוא לא מדויק עבור כל כך הרבה אנשים.
נכון, נכון, וזה לא קל, זה לא קל, זה ממש לא קל מבחינה רגשית. אבל את מזכירה לעצמך, יש ציטוט כזה, ואני לא זוכרת עכשיו מי אמר אותו, אבל אני עושה יותר טוב כשאני יודעת יותר טוב. אני לא יכולה, אין מה לעשות. אם זה מה שידעתי, זה מה ש... אני מקווה שכולנו, אמינה, שכל הפיזיותרפיסטים הם עם לב טוב, ואנחנו באמת רוצים לעשות טוב, אז אנחנו עושים לפי מה שאנחנו יודעים. דברים משתנים ואנחנו יודעים דברים אחרים, אז אני מקווה שאנחנו לומדים ומשנים אותם, וגם יודעים להגיד אם אנחנו לא יודעים. זה בכלל... בכלל שמאתגר, אבל זה מקצוע מופלא, 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 ומשתפר ומשתכלל, ואנשים הפיזיותרפיסטים הם עם מדהים.
יש לך גאוות יחידה, זה נחמד.
נכון, נכון, נכון. כן, אז דיברנו על ריפוי.
אז זהו, אז אני רוצה... קודם כל, אני מרגישה שכל המרחב הזה הוא מרחב של ריפוי. כל בעצם המקום הזה של מה קורה בשיחה הזאת, בשיחה הזאת יש מי שמכיר ומכירה את מה שאנחנו מדברות עליו, ויש מי שזאת פעם ראשונה עבורו. וכל מי שזאת פעם ראשונה עבורו, נעשים לו עכשיו חיבורים חדשים בתוך המוח ובתוך המערכת. ויש כל מיני חיבורים בתוך הגוף שפשוט מתהווים עכשיו. אז, וגם מי שכבר שמע, החיבורים הקיימים מתחזקים או נעשים מדויקים יותר, אז מבחינתי, שוב, כמו שאמרתי לך, המוטיבציה שלי לשיחה הזאת היא זה שאני מרגישה שפיזיותרפיית רצפת הגן חייבת להיות משהו שכולם יודעים מהו, מכירים אותו, ולא מגלים אותו רק כשיש בעיה. כי זה בדיוק המרחב הזה שבו שימוש נכון וידע מונעים בעיות.
נכון.
מלכתחילה. ממש כמו הרבה דברים אחרים. פשוט בגלל שתרבותית כל המרחב הזה הוא מרחב שאינו גלוי. אז אני מרגישה מין צורך כזה לגלות אותו ולחשוף אותו. וכמו שזה נראה עכשיו, אז גם הפרק הבא שאני אקליטי עם פיזיותרפיסטית רצפת הגן, שזה בכלל...
די, מדהים.
כן. כן, כנראה יש בי משהו ש... כן, שזה ממש חשוב בעיניי. אז נתחיל מזה, שאני מרגישה שכל השיחה הזאת יש בה מין הריפוי, ובאמת הייתי רוצה לבקש ממך אם יש לך איזשהו סיפור ש... או ריגש אותך במיוחד, או כמו... אני מרגישה שכל הפרקים של הפודקאסט הזה, אחד הדברים שהייתי רוצה שיקרה בהם, זה שמי שמאזין או מאזינה להם, יקבלו איזושהי מוטיבציה לתהליכים שהם עוברים. ומי שנמצאת במקום שבו לצורך העניין, היא סובלת מכאבים, או מי שסובלת מעצירות, או מי שמגדלת ילדים עם עצירות או עם הרטבות בין לילה ויום, לא משנה. אז כשהן שומעות סיפור שמספר להן איך מנקודה A הגיעו לנקודה B, וכל התהליך והריפוי שנוצר תוך כדי, אני מרגישה שזה נותן המון מוטיבציה והשראה לתהליכים שלנו. אז אם יש לך כזה לחלוק, לשתף, זה מאוד ישמח אותי.
בטח, בטח. אז אני אספר בעצם על מטופלות באופן כללי יותר שמגיעות עם כאבים ביחסי מין, שזה משהו, שנקודת הריפוי היא בהתחלה, כמו שאמרנו, להבין שזה לא צריך להיות ככה. זאת נקודת ההתחלה. ומשם אנחנו נכנסות למסע מדהים, שבו אנחנו מטופלות באמת, כאבים ביחסי מין זה תהליך, ריפוי מכאבים ביחסי מין זה תהליך, אבל לגמרי אפשר להגיע למקום שבו בתקווה את מגיעה למקום שאת נהנית, לא ממקום שאת שוכבת ואת בסדר עם זה, אלא אנחנו רוצות להגיע למקום שאת נהנית. אז מצד אחד אנחנו יכולות, אנחנו הולכות לכל מיני כיוונים, גם לכיוון של לדעת שחדירה זה ממש ממש לא הכל, בכלל לא, אז אפשר להתחיל לחקור את העולם הזה. וגם אנחנו מתחילות, יש לנו כל מיני דרכים להתאמן על כניסה לנרתיק, בכל מיני בהדרגה. אנחנו משתמשים הרבה פעמים במשהו שנקרא מאמני נרתיק מסיליקון, בגדלים הולכים ועולים בצורת פין, ואנחנו לומדות להפעיל את רצפת האגן בצורה שתאפשר כניסה, ואנחנו לומדות להיות בתשומת לב לתחושות הפיזיות שלנו, גם לתחושת המלאות הזאת, גם למה נעים בזה, למה לא נעים בזה, ולאט לאט בהדרגה אנחנו לומדות לסמוך על הגוף שלנו, לדבר עם הגוף שלנו, לדעת מתי הגוף שלנו רוצה ומתי הוא לא רוצה, שלפעמים זאת נקודה שכאילו אפשר להתעכב עליה ולדבר עליה המון, איך אנחנו יודעות מתי כן ומתי לא, אפילו לפני בכלל שאנחנו מסוגלות להגיד את זה לבן זוג, בת הזוג שלנו, אנחנו צריכות להרגיש מספיק עם עצמנו, כדי להגיד, לא בא לי על זה עכשיו, אפילו אם הכל בסדר, אפילו אם יש לי זמן, אפילו אם, וזה כבר עצום. עכשיו, כאבים ביחסי מין זה משהו שהוא גורם למוח להיכנס לתחושת סכנה מאוד מאוד גדולה, רק מעצם המחשבה על התחלה של אינטימיות. אז אנחנו עובדות המון גם על המוח, אנחנו תמיד עובדות על המוח, כדי לגרום לו להיות מופתע לטובה, ולהתחיל baby steps כאלה, כל הזמן baby steps שבהם הגוף אומר, בעצם הכל בסדר, אני לא צריך לדאוג. וככה אנחנו מגיעות למצב שאנחנו יכולות לעשות מה שבא לנו. ובתקווה אנחנו חוזרות לא להרגיש את החלק הזה, כאילו לא להיות בתשומת לב, תשומת לב כל כך, אלא כמו שאמרנו קודם, זה חלק בגוף שלנו שמצד אחד אנחנו רוצות להיות מודעות אליו, אבל בצד השני אנחנו רוצות לא להיות מודעות אליו, ושהכל יעבוד כמו שצריך, גם בלי שנהיה מודעות אליו לגמרי. אז יש לי הרבה מטופלות שמגיעות למצב כשהן בסדר, הן בסדר, וזה כיף וזה תענוג, וכשאני מקבלת שיחת טלפון כזאת לספר לי שהיה והיה טוב, אז זה מאוד מאוד מרגש. ואני רוצה שכולן תדענה שזה אפשרי, לגמרי אפשרי, שכאבי יחסי מין לא אמורים להיות כואבים, הם לא אמורים להיות לא נעימים, הם לא אמורים להיות משהו שאת עושה כדי שמישהו יהיה שבע רצון ממך. כמובן שמערכת יחסים עם בן זוג היא גם היא דבר מורכב ויפהפה, ויש שני אנשים בתוך המשוואה הזאת, אבל את צריכה להיות דבר ראשון בשביל עצמך. אז אנחנו לומדות את זה ביחד.
שזה באמת עוד מקום שבו כל כך ברור שהמרחב הוא לא רק פיזי, שהוא לגמרי גם רגשי, והוא גם התהליך הזה שאת מתארת, שבעצם הגוף רגיל שפעולה מסוימת מובילה לכאב, אז הוא ישר נמנע ממנה. להצליח לעשות את המעקפים הנכונים, נכון. כדי להגיע למצב שבו אפשר לחוות את הפעולה הזאת בלי כאב, כדי התפיסות הישנות יצליחו להתפרק, לפעמים בשנייה, לפעמים הן מתפוררות לאט לאט. זה מדהים.
נכון, מדהים. ואולי אפילו ליהנות מזה, שזה בכלל, כן? נכון, זה ממש ככה, זה ממש ליצור קשרים חדשים במוח, לגבי רוב הדברים שקשורים לכאב, זה מה שאנחנו צריכים לעשות. אנחנו
כן?
צריכות
לגמרי. כאב וחרדה, כן.
נכון.
ממש.
נכון.
וזה מעניין, כי זה המרחב שאני עסוקה בו, כשאני עובדת במרחב של עבודה של תודעה ושל אמונות ושל שינויים. אז תמיד יש, אני תמיד מבקשת להזמין, שאם את נתקלת שוב בסיטואציה שעד עכשיו היית רגילה שתיצור איזושהי תחושה או תראה כמו תסריט ידוע מראש, אז לבוא בסקרנות ולראות מה יקרה.
לגמרי, לגמרי. ולפעמים זה מצריך זמן שבו אנחנו לא עושים, לא, אנחנו נותנים הפסקה מהדבר הזה לאיזושהי תקופה. לגמרי, ואני גם ממש מאושרת לראות שהרבה פעמים זה מוביל לדברים אחרים בחיים. ברגע שאת מתחילה את התהליך הזה של האומץ להגיד מה שאת רוצה, והאומץ להרגיש מה שאת רוצה, זה גולש לדברים אחרים בחיים.
כן.
זה מרגש, ממש. כן. נכון. נכון.
וואו, איזה כיף.
נכון,
אם יש לך איזה משהו שאיתו היית רוצה לסכם את השיחה שלנו, המשפט האחד שהיית רוצה שכולם יזכרו בסוף ההזנה לפרק הזה שלנו. יש לך משהו כזה?
כן, שזה לדעת שזה בסדר לבקש עזרה, אם את מרגישה שמשהו, הרכבת שלך ירדה קצת מהפסים, ואת לא לגמרי בטוחה איך להחזיר אותה לשם, זה בסדר לבקש עזרה. ליווי כזה הוא לפעמים יכול להיות מאוד מאוד קצר ומשמעותי, ולפעמים יכול להיות ארוך ומשמעותי, אבל כדאי לנסות לא להישאר בתוך מקום מרחב שהוא לא טוב לך בכל דבר בחיים. כי יש הרבה אנשי מקצוע טובים שרוצים לעזור בכל הארץ, דרך אגב. וזה יכול לשפר את איכות החיים מאוד.
כן. שוב, כי זה באמת קשור להכל, לתפקודים כל כך בסיסיים.
נכון.
יאל, תודה רבה.
בכיף, בכיף גדול.
אני מקווה שעשינו יחד עוד צעד אל עבר ההנגשה של המקצוע המופלא הזה, ואני ממש מרגישה שבאמת להסתכל עלייך ולשמוע אותך מדברת את התשוקה הזאת שלך אל מה שאת עושה, ואת ההבנה העמוקה הזאת של עד כמה זה חשוב, זה משמח אותי מאוד.
איזה כיף, תודה שהזמנת אותי.
תודה. אנחנו עוצרות את ההקלטה.